בואו, קחו את הדפים האלה. וואלה, מי הפעיל את זה? מישהו לחץ פה על משהו? אני מפריע לכם שאני אכבה את זה? אכבה? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שכוח. לכולם יש? יש מספיק. עוד תקים. אני מזכיר שהנושא שלנו היה הבנת מושג הסגולה. דרך אחת הייתה תראה לי, זה לא שלי, זה בכלל לא קשור. מה שכתוב, גוי קדוש, מהותה של אמונת ישראל, זה הכל. כל שאר הדפים זה... זה לא קשור אלינו. אוקיי, יש לכם את הדפים האלה? גוי קדוש, מהותה של אמונת ישראל, פרופסור שינהי ברגמן. יש לכם? הסוגיה שלנו זה סגולת ישראל לפי הכוזרים, או בכלל הרעיון של הסגולה, לאו דווקא לפי הכוזרי, לאחרונה זה הפך להיות אישיו קצת בעקבות ספרו של דוקטור מיכה גודמן, שלא קראתי אותו, אז אני לא יכול להגיד, אבל מה שהבנתי שהוא פתח לפית חמאחה, אם נבואה לא אפשרית לגויים, אז רבי יהודה הלוי סותר את עצמו על הפתיחה, כי הרי הוא נותן חלום נבואי לגוי, ומכאן שהוא לא מתייחס כל כך ברצינות לעניין הזה, וכולי וכולי וכולי. אידך פירוש האוזיל וגמור. בשבוע שעבר הייתי לכם פסקה במאמר חמישי, ששם משמע שקדושת ישראל קדושת המצוות. זכור לכם, דיברנו בסופו של דבר אשר קדשנו במצוותיו לעומת אשר קדשנו בקדושתו של אהרון. זכור לכם? כלומר, זה לא לכולם יכול להיות זכור, אבל מי שהיה פה יכול להיות זכור, המכשיר ההקלטה זה זכור. בכל אופן, אני לא חושב שאפשר למעט מהתפקיד המהותי שרבי יהודה הלוי נותן לזה. הוא אומר, מעמד, דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל. גם בפסקה שהבאנו ממאמר חמישי, הוא אומר שיש מדרגה חמישית שהיא נקנית באמצעות המצוות האלוקיות. אבל אי אפשר להתחמק מזה שנותן איזשהו מעמד מיוחד שמתאפיין באמת בסגולת הנבואה, שנתפסת כשמעיינים בהמשך הספר, סגולת הנבואה זה איזשהו יכול לראות באמצעות עין פנימית. הדברים מגובים בצורה מאוד מפורשת בדברים שכתובים במאמר רביעי, אי אפשר להתחמק מזה. ואשר לשאלה של דוקטור גודמן, השאלה היא קשורה כבר לסגנון של הספר ולדרך שהספר מוצג. אני לא חושב שהיא מרמזת על איזשהו רוויזיה בעמדה של רבי יהודה הלוי, אבל לא ניכנס לזה יותר מדי. אם אני אקרא יותר, אז אני יכול להתייחס בצורה יותר ספציפית, אני לא רוצה לעשות את זה. מה שהזכרנו, שאיך אנשים הומניסטיים, כלומר שבאמת מרגישים קרבה לבני אדם באשר בני אדם, יכולים להתייחס לתזה הזו של סגולה, משהו מקומם בתפיסה הזאת, משהו יכול להרגיש צורה של התנשאות כזו או אחרת, והיא בהחלט משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי. אז אני הצעתי א' את האפשרות שבעצם מדובר על שהמתח הזה, הסתירה הפנימית בין שתי ההרגשות הפנימיות, היא בין איזושהי הרגשה של פרטיות, של אינדיבידואליות, שבהכרח כשאדם מסתכל על עצמו כאדם בנקודת מבט של אני, אז בנקודת מבט של אני, אז באמת הוא לא יכול להצדיק או קשה לו להצדיק איזושהי עליינות של אני על מישהו אחר. יש לו איזשהו שרוכש תחושה שוויוניות. גם ספרנו לפני, לא בשבוע שעבר, בשיעור שלפני כן, סיפרתי סיפור, כיוון שלא כולכם היו, אז סיפרתי סיפור שרוצה להדגים את זה, על אותה קבוצה של חיילים במלחמת, אחת המלחמות, ששבתה שבויים מהצבא האויב, וכמובן הם מאוד מאוד רצו לבצע את הפקודה שהייתה שלא לוקחים שבויים, מוצאים אותם להרוג. אלה שקבוצת השבויים הללו התחכמה להם קצת, או לאו דווקא התחכמה ואמרה, אנחנו נולדנו ערומים, אנחנו רוצים למות ערומים, אנחנו לא מזוהים עם המדים שלנו, אז בבקשה, תהרגו אותנו, בסדר גמור, אבל תיתנו לנו לפשוט את המדים, ואז תהרגו אותנו. וקבוצת היורים חשבה שזה רעיון בהחלט טוב, כי למה לקבל בגדים נקיים, למה צריך אחר כך לפשוט להם את הבגדים, בין כל לא קוברים אותם. אלא מה שקרה זה שכשהם פתאום ראו אותה מולם קבוצת אנשים לא כל כך צעירים, עומדת עירומה מולם, הם לא יכלו לראות בהם יותר. כשהם היו לבושים במדים, אז הם ראו בהם אויב. כשהם היו לובשים בגדי יום הולדת, אז הם ראו שהם לא יכולים להרוג אותם, כי זה עורר אצלם את ההזדהות, כי כשאתה רואה את האדם נטו, זה מעורר הזדהות. ולכן רציתי לטעון שהבחירה או הסגולה או הייחודיות של עם ישראל היא של עם ישראל. היא לא מוצדקת מנקודת מבט של אדם פרטי כזה או אחר, היא מוצדקת מנקודת מבט רחבה של כלל ישראל. ואמרתי שעל התזה הזו של ייחודיותו של עם ישראל בצורה יוצאת דופן, אני מוכן להגן על התזה הזו מבחינה היסטורית. אני חייב לומר שלחיות בזמן שאנחנו חיים, התזה הזאת יותר קלה אפילו להנחחה מול אנשים אחרים, כי בסופו של דבר גם נס קיבוץ גלויות ונס פריחתו של ארץ ישראל, כל הדברים האלה שחווינו בדור האחרון, ואפילו במובן מסוים השואה, כל אלה יוצרים איזשהו משהו אחר, משהו מאוד אחר מעמים אחרים לאורך כל ההיסטוריה, ועל התזה הזו אפשר יותר להגן. מה שרציתי לשתף אתכם זה עוד שני דברים. א', שהגמרא עצמה שמביאה את התזה הזו, אתם יודעים שהגמרא מופיעה לגבי טומאת מת, נכון? ששם בשם רבי שמעון בר יוחאי, שכמובן כל מי שרוצה להגיד זה רבי שמעון בר יוחאי מהזוהר וכל הדברים האלה, אז כמובן שהשערים פתוחים, הוא זה שדורש, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אתם קוראים אדם, שנאמר ואתם צאן מרעיתי אדם אתם, כך כתוב בירמיהו. אז אומר, אתם קוראים אדם ואין האומות עובדי אלילים קוראים אדם. מכירים את הדרשה הזו? שמעתם על זה? זה המקור המרכזי. אתם קוראים אדם ואין אומות העולם עובדי אלילים קוראים אדם. שם כתוב, הגמרא עצמה אומרת, והרי כתיב האדם והבהמה, משמע שיש אדם ויש מה בהמה. זה לא ש... וזה נאמר על מדיין. אז הגמרא שם אומרת בצורה מפורשת, ודאי שכשמוזכרים בהמות, הם ודאי מה? הם ודאי גם הגויים נחשבים כמה? כבני אדם. זאת אומרת, הדרשה של רבי יהודה, של רבי שמעון בר יוחאי, לא נועדה להוריד את אומות העולם למדרגה של בעלי חיים. כלומר, גם רבי יהודה הלוי, שהוא מוסיף עוד קומה מעל האדם, הוא לא מבטל את מדרגת האדם. הוא לא הופך בני אדם לבעלי חיים. אלא שהוא חושב שיש מדרגה כזו שאלוקית היא, מלאכית, יש איזושהי מדרגת קיום שהיא מעבר לקיום האנושי הרגיל. הוא בשום פנים ואופן לא רוצה לגרוע מקומתם של בני אדם.
זה אומר שיש את האדם, יש את ישראל, והאדם קורא אותו לישראל משל בהם.
האדם הוא האדם, לא צריך לעשות לו כלום. שישראל זה יותר, איך אמר פעם מישהו? תראה, מה שאתה מתייחס לכל יהודי, זה צריך להתייחס לכל גוי. רק שליהודי צריך לתת ייחוס עוד יותר גדול. אומרת, הבעיה היא לא ביחסנו, יחס הומני לבני אדם, א' ב' של היידישקייט. ברור שצריך להיות בני אדם, ולהתייחס לכל בני אדם כבני אדם. אלא שיהודים יש זה מדרגה מיוחדת, כאילו זה המשפוח, כאילו זה באמת אחיך. כמו שנאמר, אחי, מה שלומך? כן, זה בית, אחי, מה שלומך? זה אתה לא חייב להתייחס לגוי. אבל להיות בן אדם? ודאי שכן. אני רק אומר שזה נסמך קצת על לשון הגמרא, שכבר אומרת, ברור שאין שמה, אין. המטרה היא לא להפחית ממעמדם של בני אדם, ולהשוות אותם יותר, לקרב אותם יותר, חוץ מפסקה אחת, שכתובה אצל הרב קוק. תכף נזכיר אותה. בסדר? שהיא קצת יכולה לעורר התבוננות. אני תכף אזכיר לכם, זה פסקה שנמצאת בחלק אחרון של ספר אורות, שנקראת, החלק האחרון של ספר אורות נקרא אורות ישראל, זה ליקוטים שרב ציודה ליקט מכל מיני כתבים של הרב קוק. יש לו מישהו פה כתבים של הרב קוק במאגר היידישקייט שלו? אז שם יש פסקה שההבדל שקיים בין ישראל לאומות העולם, אבל זה לא בדיוק כתוב ככה. אז אני אקריא לכם את הנוסח בצורה מדויקת. שנייה אחת. אני חושב שיש לי את זה פה. רשם צריך, ברב קוק צריך לדעת לדקדק. לא זה. לא זה. עיון. מחשוב. הרב קוק. אורות. אין, לא רע. יש פה לא מרים. אורות התחייה. תכף נראה. כתוב שם ככה, שנייה אחת. ישראל ואומות העולם. נכון? יש פרק ה' שנקרא ישראל ואומות העולם. נראה רגע אם זה פה. פסקה ת' בפרק ה' שישראל ואומות העולם נקרא, כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי החיים, טוב, זה לא כל כך נורא, אז נוכל, אדם ובעלי חיים, יש רשימה שלמה של השוויות שאדם וכל החיים שווים הם. ועם כל זה צריך לראות שהנקודה שבה אדם, היתרון של האדם, זה בעצם כל מעלת האדם. אז אותו הדבר, גם בין ישראל ואומות העולם, צריך לדעת ש... העיקר הוא בהבדל. ואז הפסקה הבאה שהיא יותר חריפה, אני קורא פסקה י' בפרק ה' של אורות ישראל. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מעוויה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם לכל דרכותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. עוד פעם, ההבדל שבין משהו למשהו הוא יותר גדול מאשר בין ישראל ואומות העולם, הוא יותר גדול מאשר ההבדל בין, אני מקריא לכם, בין נפש האדם ונפש הבהמה, שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. נורא ואיום. אלא מה, שתשימו לב, עכשיו אני אקרא לכם עוד פעם. ההבדל שבין הנשמה הישראלית לבין נשמת הגויים כולם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מהבדל שבין נפש האדם לנפש הבהמה. הבנתם? בסדר? אין הבדל גדול בין נפש האדם לנפש הבהמה. מה שמבחיל בין האדם לבין הבהמה זה לא הנפש, אלא מה? שכל או נשמה, איך שתרצו. כלומר, יש פה טענה שבנפש, בנפשיות, בפיזיולוגיה, יש רצף בין האדם לבין בעלי חיים. Which is true. רוב התרופות מנסים על מה? על בעלי חיים. משתמשים בהן לבני אדם. כי באמת ההבדל בין נפש האדם לנפש החיה הוא קטן. מה זה נשמה? נשמה זה משהו אחר לגמרי, ודאי אצל הרב קוק. ואז הוא אומר, בנשמה זה... הטענה במקומות אחרים אצלו שלאומות העולם אין נשמה כללית. אין להם נצחיות בתור קבוצה, בתור קולקטיב. הם מתחלפים כל הזמן. לעומת עם ישראל שיש להם נצחיות בתור קולקטיב, בתור אומה. לכן נשמת ישראל היא באופן איכותי שונה מהנשמה של מה? של הגויים כולם. לא הנפש. שמים לב? זה מאוד אוהבים לצטט את הפסקה הזו. ולהתעלם מזה שפעם כתוב נשמה ופעם כתוב נפש. אבל אצל הרב קוק זה מופיע עוד פעם, בכמה מקומות. למשל, הפסקה המפורסמת שהוא אומר שהנפש של פושעי ישראל בדור של עקבתא דמשיחא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל. אבל הרוח של שלמי אמוני ישראל יותר מתוקנת מהרוח של אותם שפרקו עול תורה ומצוות. אני לא ציטטתי נכון, זה באורות באיזשהו מקום אחר. מה ההבדל שוב? הנפש... הצד הגשמי הגופני אצל החלוצים שלא קיימו תורה ומצוות יותר מתוקנת מהנפש, הצד החומרי, הארצי, שהיה אצל היישוב הישן פה בארץ שחיו בירושלים, בגלל שהם בכלל לא עסקו בתיקונו של גופם ותיקונו של החלק הנפשי הגופני של כנסת ישראל. הם עסקו רק ברוחניות. אז הנפש של החלוצים שעסקו בבניין הארץ היא יותר מתוקנת מהנפש של בני היישוב הישן. אבל הרוח של בני היישוב הישן הרבה יותר מתוקנת מהרוח של בני... של החלוצים. אתם מבינים? פעם כתוב רוח, פעם כתוב נפש, אצל הרב קוק זה לא במקרה. טוב, נחזור לענייננו, אני כבר ארדים אתכם עוד דקה אחת, אז בואו תראו מה יש לנו פה. שמואל הוגו ברגמן, 65 שניות, נולד בצ'כיה. חי הרבה שנים בעיר הנחמדה הזאת, קוראים לה פראג. חבר ילדות, למד בספסל אחד עם הסופר היהודי המפורסם קפקה, פרנץ קפקה. בשנות ה-20 הוא נחשף, הוא גדל משפחה, הוא מספר קצת על משפחה די מתבוללת, לא הרבה יידישקייט אצלהם בבית. מה שהחזיר אותו למפגש עם היהדות בכלל היה יהודי אחר שכתב ונסע מאמרים על היהדות, נאומים, זה היה בובר. ובעצם בשנות ה-20 הוא חבר באיזשהו חוג של יהודים, סטודנטים יהודים צעירים בפראג, שדי מתעניין ויותר ויותר מתעניין ביהדות. בשנת 1925 הוא עולה לארץ, והוא היה הספרן הראשון של בית הספרים הלאומי בירושלים, בהתחלה כמובן בהר הצופים. לימים הוא נהיה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, והוא כתב לא מעט ספרים. לאורך כל השנים היה לו עניין רב מאוד בדתיות, והיה אדם מאוד מאוד דתי בדרכו שלו. זה מאוד מעניין, הבית כנסת שבו הוא התפלל יחד עם עוד כל מיני אנשים דומים לו, קראו לבית כנסת הזה אמת ואמונה ברחוב נרקיס, שהפך להיות בית כנסת אורתודוקסי למהדרין בשנים האחרונות. סיפור שלם, לא ניכנס אליו, אבל בלוח הזיכרון שבית הכנסת הזה מכהנים כל מיני דמויות מעניינות מאוד, ולכן הוא אחד מהם. ועיסוק רב מאוד בתפיסות עולם דתיות, עניין רב מאוד בפילוסופיה ודת. יש לו ספר יפהפה, נמצא פה בספרי אבל מאוד נדיר, שנקרא הוגים ומאמינים, שהוא כותב שם על כל מיני הוגים ומאמינים פילוסופים, והממשק הזה בין פילוסוף לאמונה היה אדם מאוד מאוד מאמין. זכור לי, גם שמעתי אותו פעם ברדיו ברעיון בשנת 90, ששאלו אותו על הגיל המופלג שלו, אז הוא אמר שהוא חושב שמוות זה דבר שלא קיים בעולם, הוא מאוד מעמיד מה שהרב קוק כתב, שהמוות זה שקרי ותומעתו של המוות זה שקרו, ושיש חיים ממשיכים, בכלל לא, זה מאוד מאוד ככה אדם ש... עכשיו כשאומר את זה אדם דתי, אתה אומר טוב, הוא חייב להגיד את זה, נכון? כשאתה אומר את זה פילוסוף, אז אתה אומר וואו, באמת, הוא באמת מאמין בזה, זה עושה לך רושם קצת. בכל אופן, האיש הזה איש מאוד מאוד מעניין, אנחנו אולי נקרא עוד משהו שלו בהמשך, אבל אני רוצה לקרוא איתכם פה, אתם רואים במעל עמוד 180 כתוב ערכי היהדות בחינוך התיכון, זה הספר שממני הוצאתי את הדבר הזה. לא זוכר מתי נפל לידי הספר, מתי מצאתי את המאמר הזה ושהוא... אז זה קרה. מה הספר זה ערכי היהדות בחינוך התיכון? זה היה רב שיח של מחנכים ופילוסופים שעסקו בערכי היהדות בחינוך התיכון הכללי, לא התיכון הדתי. זה ספר שיצא ב-1946 או משהו כזה, זאת אומרת עוד לפני קום המדינה, עסקו בשאלות איזה יידישקייט יהיה בבתי ספר כללי, מה צריכים להפגיש אנשים. ואז הוא, מה שיש פה הוא התגובה שלו לרב שיח שהיה שם, ופה הוא כותב גוי קדוש מהותה של אמונת ישראל. זאת אומרת גוי קדוש, הוא אומר זה אי אפשר לנטרל את התפיסה הזו מהיהדות. לדעתו צריך להגיד, לא להתבייש, להגיד אתה בחרתנו מכל העמים, גם מי שיש לו בעיה עם זה. אז בואו נקרא את זה קצת ונראה מה איך הוא עומד. עכשיו תראו, הוא היה אדם מאוד מאוד מאוד, הוא היה חבר או מקורב לחוגים שקוראים להם ברית שלום, או לא יודע אם הכרתם את השם הזה, ברית שלום, זה היו חוגים יהודים שרצו להקים מדינה דו-לאומית, מאוד מאוד שלום, ברית שלום זה נקרא, שלום של אז, זה אנשים מאוד מאוד שהמנהיג שלהם היה יהודה לב מגנס, שהיה מייסד האוניברסיטה העברית, עוד כל מיני תפיסות כאלה דו-לאומי של חיים משותפים מערבים, כל מיני אנשים, לא חשוב, אני... עוד דמויות בחוג הזה זה עקיבא ארנס סימון ועוד... לא אגזור הרבה זמנכם, בדרך כלל אני אוהב ויכוחים, ועל אחת כמה ויכוחים על אותם העניינים הטרנסצנדנטיים שדיברתי. מה, על מה הוא דיבר? על שאלת האמונה. אז הוא אומר, אדם כן מאמין, אדם לא מאמין, אין מה להתווכח על זה. שאלת האמונה היא לדעתי שאלת ניסיון. כלומר, או שיש לך או שאין לך, זה לא משהו שאם אין לך אז אפשר לשכנע אותך. זה משהו שהוא מאוד אישי, אינטימי, ולכן מה? הוא אומר, אין מקום להתווכח. על שאלה של ניסיון אין יכולים להתווכח על די הוכחות כמו שדרש אחד החברים, אלא די הניסיון. כשם שאי אפשר להתווכח עם הסומה, אם יש אור או איננו. מה הוא טען? שאם רוצים ללמד תנך, צריך ללמד תנך כדבר השם. אתה לא יכול ללמד תנך ולהגיד שזה סתם ספר מעניין שעם ישראל קידש אותו. מי שמאמין בתנך, מאמין שיש מסר אלוקי בדברים, צריך ללמד אותו בצורה כזו. לכן הוא אומר, אין אני בא לדרוש קפיצה. אני לא דורש שמי שאין לו אמונה, שיקפוץ לתוך האמונה. כי הוא לא יכול לקפוץ, כי אין לו אמונה. אז מה הוא מציע? רק חיוויתי דעתי שכדי להבין את מה שמתרחש בעם ישראל, צריך לעשות את הקפיצה הזאת, ובייחוד כדי לקרוא את התנך. כלומר, הוא בא ואומר שגם כשלמדים בתיכון חילוני, שלא מקפיד על קיום מצוות וכו' וכו' וכו', אבל את ההיבט הזה של החיים של עם ישראל אי אפשר להעלים, וצריך ללמד את הילדים בצורה מאוד ברורה, שעם ישראל יש בו את החלק הזה. תעשו עם זה מה שאתם יכולים, אבל מי שרוצה ללמד אותו ברצינות, צריך ללמד זה מתוך איזשהו קרבה לדברים האלה. ואני שאינני יכול לתרום תרומה לשאלות הדידקטיות, כלומר, איך ללמד, מאיפה להתחיל, ניסיתי בכוחותיי המתאים להראות שאפשר לעשות קפיצה כזו. זאת אומרת, כיוון שצריך את הקפיצה הזאת כדי להיות אגונים, אז אפשר לעשות אותה. ושרק אם עשית את הקפיצה הזאת, אתה יכול להבין בהבנה אמיתית מה שמסופר לנו במקרא, רק אז תוכל באמת אמונה ויושר להבין פסוק כמו וידבר השם אל משה. כלומר, אתה לא יכול להסתיר שבפסוק הזה יש פצצה פילוסופית, שיש התגלות, שהשם מדבר עם משה, שיש נבואה. אתה חייב להתייחס לדבר הזה, אתה לא יכול... אז לכן אומר, אני לא אתווכח, אני אמרתי דעתי, הראיתי אפשרות. זה לא חשוב לנושא של גוי קדוש, לכן אני לא נכנס לזה. זה חשוב לדברים אחרים שאני ארצה לתקוף אותם בצורה אחרת. אני חפץ לעמוד רק על עניין אחד של דוקטור ליבוביץ', ישעיהו. שמעתם על ישעיהו ליבוביץ'? הוא אז היה רק דוקטור. אחר כך הוא התקדם להיות פרופסור. אבל הוא כבר אז היה לו דעות של פרופסור ליבוביץ', רק אז שהוא היה דוקטור. בסדר, זה... ישעיהו השלישי. שדוקטור ליבוביץ' דיבר עליו תפיסת המציאות כסקלרית. זה היה תפיסתו של ישעיהו ליבוביץ', שהמציאות היא ניטרלית, המציאות היא לא נוטה, לא לכאן ולא לכאן, סקלרית, סקיולרית. סקיולר זה מחולנת. לימודים כלליים, בסדר? אז סקיולר זה לימודים כלליים, זה... המציאות היא ניטרלית, היא מהאום, היא לא דתית ולא אנטי דתית, הדתיות או אי דתיות זה קיים בתוך האדם שמתבונן על הדברים. המציאות היא לא אומרת לך, לא, השמיים מספרים כבוד אל, לא, השמיים לא מספרים כבוד אל. המשורר שמתבונן בשמיים הוא זה שבאמצעות השמיים מספר כבוד אל, אתם מבינים את ההבדל? השמיים ניטרליים, הם לא אומרים כלום. לא חייבים לקבל, זה לייבוביץ', בסדר? אז עכשיו הוא יוצא נגד לייבוביץ', הוא רואה את המציאות כסקלרית. כמציאות הנמצאת כך וכך ואין בה כיוון. מה? מעניין. כן, 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 לא, 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 מה? טוב, בסדר, אם אתה מרוצה, אז בסדר. עד כמה שהצלחתי אני להבין את היהדות, הרי השקפה הזו מנוגדת לגמרי לתפיסה היהודית. שאנו רוצים שהממשות יש בה וקטוריאליות. וקטור, זכור לכם מלדי פיסיקה? זה כוח עם כיוון. זכור לכם? אז המציאות היא הולכת לקראת משהו, יש לה כיוון, יש לה עוצמות שמובילות אותה. דהיינו, יש בה כיוון לקראת הגאולה. זה, שוב, זה ויכוח שלו עם... אז עד כאן זה כדי לא להשאיר את העני החלק. זה כתוב, אז אני מקריא. בסדר? עכשיו אנחנו מתחילים ענייננו. דיברו על ההתנשאות שיש ברעיון הבחירה. וממילא, דיברו על זה שיש באיזו התנשאות, אז מילא מה? צריך לרדת מזה, להיזהר מזה, זה מסוכן. ואני הזדעזעתי לשמוע את הדברים האלה. אני רואה כאן אי הבנה גמורה. כלומר, הוא עכשיו רוצה להגיד למה בעיניו הבחירה הוטלה עלינו מלמעלה. אתם עדיי. אנו קרויים להיות עדים. ופה הוא משתמש במשל שאני בטוח שהוא הכיר את המקור החסידי שלו. אילו היינו מוצאים בן מלך שנמצא שיקור שוכב על יד הדרך והוא היה קורא אני בן מלך, כלום הייתה בכך התנשאות? יש בשם אחד מגדולי החסידות, הוא אומר מה הדבר הכי גרוע שבעל דובר יכול לעשות לאדם? בעל דבר זה הסטרח, זה נקרא בעל דבר, כן, הצד השני. יכול לעשות לו לאדם, אז הוא כותב שם, יכול להשכיח מבן מלך שהוא בן מלך. זה שם באחד הביטויים החסידיים, שהדבר הכי נורא שאפשר לקרות לאדם, זה שהוא ישכח שהוא בן מלך. שהוא ישכח מי הוא ומה הוא. אז פה הוא משתמש באותו דבר, שאם אדם שהוא בן מלך, אז צריך להגיד שהוא מתנשא, שהוא אומר הבן של המלך, אני רואה את מצבנו הרוחני, אם אני רואה את מצבנו הרוחני ודעתי כמו אפשר לדבר מציאות שלנו על התנסות, שאנו לא פרענו את השטר, כמו שאמר דוקטור שכטר בצדק, כלומר, יש לנו ייעוד, אם לא מימשנו אותו, אז אנחנו לא יכולים להתנסה. אם היינו עומדים במשימות ובדרישות, אז ממילא אנחנו לא מתנסים וגם לא דורשים איזשהו זכויות יתר, אנחנו רק מטילים על עצמנו חובות יתר. קחו איזה עיתון שהוא בו אתם קוראים למשל ברמת גן, פותח קושית לג'אז בברכת שחיינו והקהל מתמוגג משמחה. או איתי אקיון זו, משרד לתות שולח לפיד מקודש מכאן לאמריה, כי היא לא היינו מין דת קתולית. אני לא יודע למה הוא מתכוון פה. דרך אגב, אני רוצה לדעת אם חיינו מסורתיים מתקוממים למדי בחוק רן ממה שנעשה בפינה הזו של חיינו. אני לא כל כך יודע מה הוא מתכוון, הוא רק רוצה לומר שהדוגמאות האלה לא הופכות אותנו לגוי קדוש. אז בואו נדלג על הסוגריים האלה, אחרי שקראנו אותם. אין כאן התנסות, יש כאן דרישה שנדרשנו, כלומר, שהוטלה עלינו משימה, והשאלה קיימת יום-יום, כלום אנו מלאים אחריה ובאיזו מידה. זה דבר הבחירה. אז כמובן שכשקוראים את זה, זה יותר מתאים לגישה של מי? של הרמב״ם מאשר לגישה של רב יהודה הלוי. כי מה הרמב״ם אמר? שבגלל ההתגלות, בגלל הנבואה, אנחנו חונכנו להיות יותר קרובים לארמון. זכור, דיברנו על הארמון, יש ארמון, יש כאלה שפניהם, הפוך מהארמון, יש כאלה שמגמת פניהם אל הארמון, יש החיים בתוך הארמון. הוא אומר שעם ישראל נמצא בתוך הארמון ויכול להתקרב אל המלך בגלל שהמלך קרב אותו. אבל עכשיו פה, ובעניין גוי קדוש, דוקטור שכטר, שכטר, אני אגיד לכם מי זה, אחד שקוראים לו יוסף שכטר, הוא למי שבעבר היה מילון תלמודי שהוא חיבר אותו, כי הוא רצה לקרב את התלמוד לאנשים כלליים, אז הוא כתב מילון תלמודי. הוא מפורסם בארץ בגלל שהייתה חבורה של שכטריסטים שהתקבצה סביבו, והם גרו פעם במושב שקוראים לו ציפורי, והיה להם חבורה רוחנית כזו שגם כן יהודי, כן דתי, לא דתי, מסמס קצת את ההגדרות האלה, אבל היה אדם מאוד מאוד רוחני. הספרים שלו מאוד מאוד מעניינים. בכל אופן, אז דוקטור שכטר העיר כאן שלא הייתי צריך לדבר על כך, על גוי קדוש, וכאן דיברו חברים, צריך להדגיש את המשותף בינינו ובין כל אדם, אז עוד יותר לא הייתי צריך להדגיש את זה. אבל איני רואה שום דרך אחרת להבין את ערכי היהדות, בלא להזכיר את העניין המרכזי הזה. עכשיו תשימו לב, אומר, אני מבין שיש התנגדות לזה, אבל אי אפשר למחוק את זה. זאת אומרת, אי אפשר להבין באמת את היהדות בלי להבין שיש פה איזושהי תפיסה קולקטיבית לאומית אחרת. שהרי, ועכשיו הוא אומר, וכאן אחי בוודאי לחברים שדברים אחרים קרובים לי, וזה התפיסה שלו, אני לא מסתיר מכם שזה התפיסה שלו, אין דת ישראל בינה הדת האמיתית היחידה. זה התפיסה שלו, עוד נדבר על זה. זה לא התפיסה שלי, זה התפיסה שלו, בסדר? כתופעה היסטורית, הנצרות כולה והאסלאם כולו הם בעיניי לא פחות קדושים מאמונת ישראל. ואם אני רואה תופעה כזו כמו הכהנים הפועלים בפריז והולכים בשנים האחרונות אל העם ונעשים פועלים בבית חרושת גילוי גדול שם דתם להעיד עליה בתוך הפרולטריון, כלומר בתוך העובדים, הרי אני רואה לפניי תופעה שהלוואי והייתה מתגשמת בתוכנו. באמת היה תופעה כזו של כמרים נוצריים שהלכו לעבוד בתי חרושת, למרות שהם לא זקוקים לזה לפרנסתם, כדי לעודד את רוחם של הפועלים. אחת מהמפורסמות שמנהם היא יהודיה מסוסבכת שקראו לו סימון אבל, שגם עליה הוא כתב בספר הוגים והמאמנים שהיא הייתה אנטי-יהודית ובצורה קיצונית אנטישמית ממש, אבל היא כתבה דברים נפלאים ביומנים שלה שהתפרסמו לאחר מותה, שהיא לא מעלה לדעת כמה הם קרובים לוורטים חסידיים, אבל היא כתבה אותה. אבל זה מאוד מעניין הבחורה הזאת. בכל אופן, זה האנשים שהוא דיבר. אתם איני גורס, עכשיו תשימו לב מה הוא אומר. איני גורס איפה שלנו האמת לאחרים, אין האמת כי הוא לא גורס את זה. בסדר? אנחנו אולי כן גורסים את זה. עכשיו, מה הוא אומר, אלא מה הוא גורס? אלא שדרכם היא אחרת. זאת אומרת, פה הוא רוצה לומר, יש פה שתי דרכים להתקרב או לשרת את מה? את האל. שם יש דת ויש עם. אצל הגויים יש הבחנה בין דת לבין עם. הדתות הן לא לאומיות. הדתות הן, אתה יכול להיות נוצרי, צרפתי, גרמני וכו' וכו'. הדתיות שלך והלאומיות שלך לא מחוברים זה לזה. יש הפרדה בין דת ללאום. בסדר? יש שם, יש דת, יש עם. יש קודש שקשור למה? לדת. ויש חול שזה קשור לעם. היא לקיסר את אשר לקיסר, והיא לאל את אשר לאל. זה הפרדת דת מדינה שקיימת באירופה. יש דברים שהם, המישור של הקדושה זה שייך לדת, המישור של חיים כלליים זה שייך למלך, ויש הפרדה בין המלך לבין זה. אז יש דת ויש עם, יש קודש וחול, ואדם בחיים שלו נכנס מן החול אל הקודש כשהוא הולך לכנסייה, או שהוא מתפלל, או שהוא עושה סקרמנט נוצרי כזה או אחר. על הצרפתי, בחיים הכלליים שלו, הוא תורם לכלכלה הצרפתית, הוא מזוהה עם הצרפתיות, והוא נכנס אל הדת הקתולית, וזה עם האיטלקיות, וזה עם ההולנדיות, וזה עם הגרמניות, וזה עם הספרדיות, כל אחד לפי משהו. שם יש מחוז קדוש, מחוז של הכנסייה, המבקש להתרחב ופשט, אבל אינו מזדהה עם החיים החילוניים. אדרבה, הוא מופרד מהם, ויש קודש ויש חול. אז זה הדרך של אומות העולם, במיוחד אומות העולם הנוצריים. זה אחד הדברים מעניינים, שכיוון שהוא גדל באירופה הנוצרית, קצת מתבולל, אז יש לו היכרות מאוד טובה עם העולם הנוצרי, יש לו התעניינות מרתקת ביחס לדתות המזרחיות, זה מאוד מעניין. הוא כותב על כמה מגדולי הדתות המזרחיות, שזה מעניין, בכלל באירופה גילו את המזרח סביב תחילת המאה ה-20, אנשים אחרים כתבו כבר על המפגשים הרוחניים האלה, זה היה מאוד מאוד פופולרי לדבר על זה. האסלאם, הם לא התעסקו איתו, מאוד מעניין, גם כי לא היה לו כל כך מה להציע, אבל הוא לא מכיר את האסלאם, לא מכירים את האסלאם. האמת היא שבאמת כשקצת מכירים יותר, קשה למצוא שם חוץ מאולי אצל הצופים משהו שמשובב נפש, אבל נעזוב את זה עכשיו. בכל אופן, מה אומר? אנחנו הלכנו בדרך אחרת. אנו רצינו או צובנו להיות גוי קדוש. מה זה להיות בעיניו גוי קדוש? גוי קדוש. לא יש עם ואדם נכנס לכנסייה, אדם פרטי נכנס. יש משהו שמלכתחילה הכתובת היא, ובזה הוא אומר משהו מאוד חשוב, הכתובת היא עם, גוי, ממלכת כהנים. להיות עדים למציאותו של אותו הממד שקראתי אותו בצדק או שלא בצדק טרנסצנדנטי. טרנסצנדנטי זאת אומרת שפה זה בדיוק מה שהוא אומר, הוא אדם מאמין, הוא מאמין שיש הופעה של האלוקי בתוך ההוויה שלנו, יש אפשרות לקפיצה שהוא דיבר עליה, הוא מאמין בפסוק וידבר השם אל מישהו, יש התגלות, הוא מאמין בהתגלות. במכתב אחר, שאם יהיה לכם כוח קצת יותר, או לי, לא יודע מי פה צריך, יש מכתב שמישהו שואל אותו, לכבוד יום הולדתו ה-75, אני חושב, מה גרם לו להאמין? במה הוא מאמין ומה התשתית של האמונה שלו? ומאוד מאוד יפה לראות מה הוא כותב על זה. בכל אופן, כאן הוא אומר, אני חושב שיש חדירה של הטרנסצנדנטי, משהו שהוא מעבר לעולם, לתוך העולם שלנו, וממילא, אז יש לנו עדים למציאותו, רצינו להיות עדים בחיינו, לא בבית הכנסת, ולא בהנחת תפילין, ולא בתלית ולא בתקסים דתיים. כלומר, כל הדברים האלה כן, אבל לא. זאת אומרת, זה לא עיקר העניין. אלה הם רק אמצעים בשבילנו, אמצעים של איסוף כוחות. השאלה אם אנחנו גוי קדוש, עכשיו שימו לב משפט יפהפה, לא תוכרע בבית הכנסת, אלא בכנסת. לא יפה. כי בבית הכנסת אדם פרטי נהיה קדוש. בכנסת, שהיא מחוקקת חוקים, היא יכולה להפוך את כל הגוי להיות קדוש, כי היא קובעת לו חוקים קדושים. בחיינו היומיומיים, בבית החרושת, בשוק, ביחס בין אדם וחברו. וכך דומני יש לראות דת ישראל, אמונת ישראל, בבחינת תופעה יחידה במינה. אז עכשיו מה הוא אומר? אנחנו שונים. אנחנו שונים כי האתגר שהצבנו לעצמנו, הצבנו לעצמנו, שנעננו לו, שנקרנו לו להיות גוי קדוש, הוא לא מאמין שהצבנו לעצמנו, הוא מאמין שהיה התערבות אלוקית שהציבה בפנינו, אבל הציבה בפנינו דרך אחרת לחלוטין מאשר הדרך של אומות העולם. דרך של אומות העולם זה אדם פרטי מקדש את חייו באמצעות הדתות שלהם. הדרך שלנו, האתגר שלנו הוא לא אדם פרטי. האתגר שלנו הוא מה? ציבור שלם, ולכן הוא אומר נורא יפה, לא בית הכנסת, אלא מה? הכנסת. אז כך דומה לשאול דת ישראל אמונת ישראל בבחינת תופעה יחידה במינה, ומילא היא שונה. לכן תשימו לב איך הוא עוקף את שאלת הייחודיות הסגולה. הוא אומר, אנחנו באמת אחרת. יש להם את שלהם ויש לנו את שלנו. דרך אגב, זה מאוד עולה בקנה אחד עם דברים שכותב המהר"ל. המהר"ל כותב שאצל הגויים יש קדושה לאדם הפרטי. מה הסתדר בבחירת ישראל? שיש נצח ישראל קולקטיבי. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מעבר לאדם הפרטי. זה לא שהוא אומר, אברהם אבינו, מה היה מיוחד בו? הוא היה אדם נהדר. אבל זה התחיל ונגמר בו. הוא מת, זה נגמר. יצחק, כשהוא מת זה נגמר. יעקב, כשהוא מת זה נגמר. אלא מה? שיעקב השאיר אחריו אומה שלמה. ואז יש פה משהו שלא נגמר. הנצחיות היא זורמת בזה שיש פה עם שלא נגמר. שיש משהו שהוא תמיד יימשך. אז אמרו חברים שאנו חזקים באמונה ורואים במרכז הכל, כאילו מסיתים את תשומת לב היישוב, העם, המדינה, מדברים חשובים לשאלות חבריות הפוליטיות על כלכליות של חיינו. אז זה בדיוק מה שרוצה לומר, אל תחשבו, מבחינתי האמונה עוסקת בדיוק בשאלות של חיינו הקיבוציים. אז זה טעות, ולא היא, דווקא על ידי כך שאנו תופסים את עם ישראל כמו שתופסים אותו, דווקא על ידי כך שהאלוקים משתקף באנושי ביותר, דווקא על ידי כך אין אנו מסיתים את תשומת הלב מן השאלות החשובות שבצדק רב התגישו לחברים כאן. אומר, אני מאוד שותף, דווקא מהנקודת מבט שלי של גוי קדוש, זה מחייב אותי להתייחס ביתר כובד ראש לכל השאלות החברתיות. הלוואי שיהיה לנו מנהיגים פוליטיים שמדברים ככה, שבאמת היו עושים את המחאה החברתית מהמקום הזה. יש קצת. דווקא כשתופסים את העם ישראל כמו תופסים אותו, אז אנחנו, אלא הייתי אומר להם, אתם חברים מתגשים בצד צוהר בסדר גורלי של היסוד הכלכלי המטרלי על שחיינו, אתם קוראים אותנו אל העובדות, ואנו אומרים לכם, העובדות שלכם הן העובדות, אבל לא העובדות היחידות. אתכם רואים שהעולם האלוקי הוא חלק של העולם הזה, ושהוא פועל בו. ואם אתם חפצים ראיות למה שהעולם האלוקי חלק של העולם הזה, לכו לחדרי עבודה של הפסיכואנטיקאים, תראו מה נעשה לאדם בחיינו כשהוא מזניח את אותו המלמד העליון שבחיינו. זאת אומרת, הוא רואה, דווקא יש לו ניתוח, שהחילון יוצר הרבה מאוד בעיות, משום שהוא מרוקן את האדם מהמימד האלוקי של החיים. לכן מה הוא אומר? אין המושג גוי קדוש התנסות או התפארות, אלא מה מבחינתו ומה? הוא מציין התחייבות גדולה, והוא מהותה של אמונת ישראל. פה שתפיסה אומר, זה אומר, אי אפשר לשים את זה בצד. זה א' ב' של המבנה הבסיסי של איך שרואים את הדברים. אין אנו יכולים להבין הכוונה נכונה ואמיתית אותם ערכים שלהם היה הכינוס הזה מוקדש, בלי לחשוב עוד הפעם על המושג היסודי שבו שום דרשנות, אותו המושג של מה? של גוי קדוש. רק לאו דווקא בתור משהו שהוא נתון, אלא בתור משהו שאתה צריך לשאוף אליו ולממש אותו. כלומר, האתגר שמוצב בפני עם ישראל הוא באמת להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה ברור. אז עכשיו, מה נדר מזה? זה שאלה איך אתם תופסים, אבל יש פה אמירה מאוד ברורה שמנקודת המבט שלו, הוא לא מוותר, לא בגלל שהוא מוותר על האומניזם שלו. הוא כותב בצורה מאוד מפורשת, אבל הוא מבין שהאומנים זה לא חייב למסמס את תורת ישראל. הוא רק בונה אותה כאיזושהי תורה שבעיקרה פונה להתממשות בחיים של עם ישראל כעם, בחיים של קולקטיב של לאום. אז נכון שזה לא הולך עם מה שכתוב פה ברבי יהודה הלוי ביותנו סגולת בני אדם. אבל אני חושב שזה לא עיקר העניין. הוא צודק שזה לא עיקר העניין. עיקר העניין הוא שאתה, כדי לפענח את עם ישראל, אתה חייב ללכת מנקודת מבט של גוי קדוש. אתה באמת מתחיל מאתה בחרתנו מכל עם. אתה באמת תתחיל אשר בחרבנו מכל עם. זה ההתחלה של כל הדברים. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? אז באמת, אני חושב, בצדק רב הוא כותב שקודם כל זה דבר שמחייב אותך ולא לא התנסות, אלא קודם כל דבר שמטיל עליך חובה, נכון? שבהכרח בהסתכלות הזאת לפעמים יש לזה גם זכויות, אבל קודם כל יש לזה הרבה מאוד חובות. טוב. וואו. מה זה אומר? זה אומר שבשבוע הבא נלמד קצת ספר כוזרי, בסדר? זה הגיע הזמן. נעזוב את השאלות האלה, אבל האופציה האחרת היא שבכל זאת נראה עוד משהו משלו ביחס לנושא של האמונה, ואולי בזה נסכם משהו. אז מותר לכם להביע את דעתכם. אתם רוצים קצת לקרוא? בסדר, אני אבש אתכם קצת עם זה ואחר כך. לא בסדר. טוב, להתראות. מי שלא מעוניין בדף שיחזיר לי אותו. עוד פעם? כמה פעמים?
לחיצה אחת כדי שיופיע, לחיצה אחת כדי לעצור.